אנחנו ממשיכים בסיפורי מעשיות של חזלינו, חכמנו זכרונם לברכה. עסקנו בסיפורים של רבי נחמן מברסלב, ועכשיו ככה קצת אנחנו מנסים לגעת בסיפורים של חזל, לראות מה אנחנו מבינים מהם. ראינו את הסיפור על המכוער לפני שבועיים, ראינו את הסיפור על איך מנחמים, נכון? לפני שבוע, חשוב מאוד. והיום ננסה לראות סיפור נוסף, מעניין מאוד, שעוסק במידת הרחמים. הקדמה לסיפור. המושגים הילדים ורחמים מושגים ידועים לנו. בואו נגיד אותם ככה באופן פשוט. דין זה מגיע, תקבל, לא מגיע, לא תקבל. ורחמים זה כנראה איזה מין מידה אמצעית כזאת שמייצרת התאמה. התאמה בין היכולת שלך לקבל לבין מה שיתנו לך. נגיד, אם יש עונש, אז במקום לקבל את כל העונש בבת אחת, יפרסו לך אותו לפרוסות. קצת כל פעם אפשר לקבל. זה מידת הרחמים, שהיא שונה מוויתור. ויתור זה כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאה וכן על זה הדרך. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, אלא הקדוש ברוך הוא רחמן. רחמן, הכוונה, הוא פורס את השפע לפי היכולת, לפי יכולת הקבלה. גם את השפע החיובי, וגם אם יש דין, אם יש צורך בעונש. זוהי ההבנה הבסיסית שלנו לגבי דין ורחמים. בואו נראה את הסיפור שלפנינו, אם אנחנו מצליחים דרכו לפגוש הבנה נוספת של מושג הרחמים. מספר המדרש, טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו. אמר רבי לוי, טוב השם לכל על הכל שהוא מעשיו. כן, הקדוש ברוך הוא מרחם על כל הדברים שהם מעשיו. אמר רבי שמואל, טוב השם לכל ורחמיו על הכל שהן מידותיו הוא מרחם. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, טוב השם לכל ומרחמיו הוא נותן לבריותיו. ננסה תכף להבין גם את זה. רבי תנחומא ורבי אבא בר אבין בשם רב אחא אומרים, למחר שנת בצורת באה והבריות מרחמין אלו על אלו. כלומר, יש כאן אמירה הפוכה לגמרי ממה שאנחנו רגילים. אתה יכול להביא איזה כיסא של אני מרגיש שאני יושב על משהו ולא על כיסמים. תביא איזה כיסא כחול הזה. זה כן. יש כאן אמירה שהפוכה לגמרי מכל מה שהכרנו. אנחנו בדרך כלל מבינים שבצורת מגיעה בעקבות חטאים, בעקבות עונשים, בעקבות זה שגוזלים אחד את השני. אבל כאן המדרש אומר שבצורת מגיעה כי לא מרחמים. אין רחמים, יש דין, כולם צודקים, אבל אין רחמים. אז מכניסים את העולם למצב כזה שבו יצטרכו לרחם אחד אל השני. כלומר, לפי השורה הזאת, הרחמים הם ממש בתשתית של קיום העולם. הם ממש דבר בסיסי. אי אפשר בלעדיהם. עולם שעובד רק על דין, זה עולם שעלול להיחרב. וכאן נספר המדרש סיפור. ביום עד רבי תנחומה, היו צריכים ישראל לתענית. אתון לגבי, באו לפני רבי תנחומה, אמרין לי, רבי גזור תעניתה. רבי תגזור תענית. גזר תעניתה. יום קדמה, יום אחד, יום שני, יום שלישי, ולא נחת מיטרה, לא ירד גשם. על ודרש לאון, אמר לאון, בניי, התמלאו רחמים אלו על אלו, והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם ברחמים. התמלאו רחמים אחד על השני. עד שהם מחלקים צדקה לענייהם, ראו אדם אחד שנותן מעות לגרושתו. אתון לגבי, באו לפניו, אמרו לי, רבי, באו האנשים לפני רבי תנחומה, אמרו לו, רבי, מה ענן יתבינן הכה ועברת הכה? אנחנו עושים פה צדקה, אבל יש פה אדם עבריין, כן, אדם שנותן מעות לגרושתו, אדם שגירש את אשתו, והוא התחתן מחדש, אז אסור לו עכשיו לשאת אותה. זהו. כל עוד הוא לא התחתן והיא לא התחתנה, יכולים להתחתן עוד פעם. אם הוא התחתן, זהו, כבר היא לא יכולה לחזור אליו. ודאי גם אם היא התחתנה. אז פתאום רואים אדם שהוא נותן כסף לגרושתו. מה זה? זה אסור. ההלכה אומרת, אסור להם אפילו לגור באותה שכונה. שלא יהיה תקלות. כן? אז הוא אומר, הנה, נמצאה הסיבה לבצורת. יש פה עבריין. אמר להם, מה ראיתם? אמרו לו, ראינו אדם פלוני, נותן מאוד לגרושתו. שלח אחריהם, שלח בטריון ואיתינון לגו ציבורה. הלך והביא אותם לתוך הקהל. אמר לו, מה היא לך זו? הביא את שניהם. מי זאת? אמר לו, גרושתי. אמר לו, מפמנת את הלמאות. אמר לו, רבי, ראיתי אותה בצרה והתמלאתי עליה ברחמים. באותה שעה הגביע רבי תנחום הפניו כלפי מעלה ואמר, ריבון, כל העולמים צריך להיות פה. מה עם זה שאין לה עליו מזונות, ראה אותה בצרה ונתמלא עליה הרחמים? אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך, בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה, שתתמלא עלינו רחמים, מיד ירדו גשמים, ונתרווה העולם. או גרסה אחת. יש פה גם גרסה נוספת. קצת יותר מפרטת את הדו שיח, ואני אקרא גם אותה. שלח רבי תנחומה ואיתתי, הביא אותו, אמר לי, לט את ידע דהה לא עריך, אתה לא יודע שלא עושים ככה? לא עריך זה לא מעשה יפה? ולט את ידע דהה למקעים בצער, אתה לא יודע שהעולם שרוי בצער, אתה עושה עבירות, ואת באי למשבקתך ויהיב לה פיריטין, ואתה פוגש את גרושתך ונותן לה כסף? אמר לו אותו אדם, ולא את דרשת, לא אתה רבי תנחומה דרשת כל עמה ייפקון ואיפלגון מצווה, לא אתה דרשת שאנחנו נלך ונחלק איפלגון מצווה, הכוונה נחלק צדקה. אתה ביקשת מאיתנו ללכת לחלק צדקה, כן? נסיבית ממד אהב הגו ביתה, לקחתי מה שהיה בתוך ביתי ונפקת למפלג הגו שוקה, הלכתי לחלק את הצדקה בשוק, ופגעת בי משבקתי, פגעה בי גרושתי, אמרה לי זכה בי, תן לי דמינאו יומא דנפקת היית מגוביתה לוחם מיטב. מאותו יום שיצאתי מביתך לא היה לי טוב, לא ראיתי טוב. כיוון שראיתי אותה ערומה ובצרה גדולה, נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה על שם, ומבשרך לא תתעלם. באותה שעה הגביע עיניו רבי תנחום על השמיים ואמר, אם בשר ודם אכזרי שאין לה עליו מזונות, כיוון שראה אותה ערומה ובצרה גדולה, נתמלא עליה רחמים ונתן לה, אנו, שאנו בניך, בני בכוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך על אחת כמה וכמה, שתתמלא עלינו רחמים, באותה שירדו הגשמים ונתרווח העולם. זו גרסה קצת יותר מורחבת של הדו שיח שהיה ביניהם. אני מבקש שננסה ביחד להתבונן קצת בסיפור הזה, ולראות בעצם מה קורה כאן. קודם כל, הנוסח כאן הוא מדויק. לא יורד גשם, אבל המדרש אומר, ביום דרבי תנחומה היו צריכים ישראל לתענית. הם צריכים לתענית? מה הם צריכים? צריכים גשם. התענית היא אופציה. אבל הפורמליקה פה השתלטה. אנחנו צריכים תענית. אם נעשה, זה כל כך, כל כך קל ללכת וכל כך קל ללכת ולהתאפס למשבצות הידועות, המוכרות, עושים תענית, יש תפילה, בבוקר, בערב, צעמים, לא אוכלים, זה עובד. אז לכן המדרש קצת לא לועג להם, אבל מדגיש את העובדה שהם לא באמת ניסו לחקור מה צריך, אלא הם היו צריכים תענית. הם באו לרבי, אמרו לו, רב, תגזור תענית. טוב, הוא גזר. זה לא עוזר. נכון? יש בספר ישעיהו, הנביא מסביר שהתענית היא רק המבוא להקדמה. למה? לשברון לב, לשחרור עניים, לקרבת אלוקים, ללב נשבר ונדקה. התענית היא פלטפורמה, היא לא, אין לה מטרה בפני עצמה. אבל זה מאוד מאוד קל להתאפס למסגרות. תבינו, אנחנו חייבים את המסגרות. אל תגידו לי דתי בלב. המסגרות הן הכרחיות, כי בלי מסגרת אין תוכן. אבל אי אפשר להישאר רק במסגרת. כמו שאי אפשר להגיד, אני רק בתוך, אני צריך את זה ואת זה. אבל אי אפשר להישאר רק במסגרת. הם רוצים תענית. ורבי תנחום אומר להם, מה שחסר כאן זה רחמים. רחמים. כי בעצם, כל המערכות היחסים שלנו עם השם יתברך, שהוא משפיע עלינו, כמעט תמיד אנחנו לא ראויים. כמעט תמיד זה רחמים מאיתו יתברך. לא ראויים, אבל בכל אופן, תקבלו. לא ראויים, ובכל אופן אני אתן לכם. וזה כלל שהמדרש הזה בעצם חושף. שכשאדם מתנהג בצורה מסוימת, ככה מתנהגים איתו מן השמיים. אם אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, בצורה של דין, אז בודקים מהשמיים. אם אתה מתנהג, אז גם כן נתנהג איתך בדין. כך כתוב שאם אדם מוסר דין על חברו, לשמיים. אומר, שעשו איתו נקמה. אז אומרים, אין בעיה, אנחנו נעשה איתו דין, אבל בואו קודם כל נבדוק מי שיזמין את הדין, אם גם הוא, מה איתו. אז חוזר עליו. אבל אם אדם מתנהל ברחמים, אז גם מן השמיים מתנהלים איתו. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אומר להם רבי תנחומה, תתמנו רחמים אחד על השני. רחמים. זה עוזר? מה הם עושים? מקפידים. לא, למה אתם מקפידים? לפני כן, מה הם עושים? כלומר?
כל אחד לעני שלו.
בדיוק. עד שהם מחלקים צדקה לעניהם. גם את הרחמים אפשר להכניס למשבצת. רחמים? אין בעיה. אז אותך אני מכיר, בוא ניתן לך. הכל בשליטה. רחמים זה סוג של שפע שנוזל ממך. אתה נותן לדברים לעבור דרכך. אתה לא עסוק בלהחזיק. עד ש, כמו שדקדקת יפה, עד שהם מחלקים צדקה לענייהם. עכשיו אני אומר, גם רחמים זה ודאי מעשה כלשהו, אבל זה יותר משזה מעשה, זה איזושהי אווירה. איזושהי אווירה. צריך איזושהי אווירה, כאילו, האווירה היא, כמו הייתי אומר, אווירה כמו שיש נגיד בעת מלחמה. שלא תקום פעם אמצע, איפה, בעת מלחמה. כל אחד הוא אכפת לו מהשני, הוא מסתכל יותר על השני, הוא רוצה לעזור יותר לשני, הוא קשוב יותר לצרה של השני. אמרתי, עליתי בדעתי, שכל מבצע עמוד ענן, היה לו סיבה אחת. לפי דעתי. לא, יותר סיבות, אבל הייתה לו סיבה אחת, מה? שכל עם ישראל ידע ויכיר איפה זה מלילות, איפה זה מגלים, איפה זה פטיש, איפה זה מסלול, איפה זה ניר יצחק, כל מיני יישובים קטנים, קטנים בדרום, שאף אחד לא הכיר אותם. והם סובלים שנים מפצמרים וקסמים, ואת מי זה מעניין? ועכשיו יכול לדבר ראש הממשלה, ובאמצע, אז הקצב צבע אדום נשמעה במלילות. אז הקצב צבע אדום נשמעה בניר יצחק. באמצע חותכים, שרים, אז הקצב צבע אדום נשמעה כרגע בערים, כל מיני מקומות ש... פתאום הם ככה. כולם יודעים, יש אמפתיה, כולם מזדהים עם קיבוץ ניר יצחק, קיבוץ מאוד, קיבוץ קטן, ככה, לא מוכר כל כך. כל מיני יישובים כאלה, זדדים, אתם שמעתם פעם על ברוש, תדהר, כל מקומות כאלה, יישובים, מושבים כאלה, חמודים, יקרים, אבל לא כך מוכרים. אז רחמים זה לא רק פרקטיקה. בוא נלך לחלק צדקה לעני, יאללה, עושים מבצע, איפה העניים, בוא ניתן להם צדקה. זה אווירה. יש פה איזה משהו באוויר של שאיכפת לי, שאני שם לב, שאני רגיש יותר, קשוב יותר, הכאב של הזולת יותר נוגע לי, הצער שלו יותר נוגע לי. רבי תנחומה אומר להם, לכו תתמלאו רחמים, והם הולכים עם אותה נוקשות, עם אותו דין, הם הולכים לחלק צדקה לעני. הם עושים את הרחמים עם דין. ולכן תוך כדי שהם מחלקים צדקה, העין גם בוחנת. מה קורה? תראו, תפסנו את השם, הנה זה כאן הבעיה. תפסנו אותך. כמה זה נוח שיש את מי להאשים. תפסנו מישהו. תן כסף לגרושתו. חמור מאוד. יאללה, הולכים לרבי תנחומה. הסיטואציה כאן היא סיטואציה שבה, היא סיטואציה כואבת. שבה אמורים להיות במקום של רחמים, אמורים להיות במקום של אמפתיה, של רגישות, אבל כל הזמן העין היא ביקורתית, כל הזמן העין היא של דין, כל הזמן מחפשים מה לא טוב, גם כשמחלקים את הצדקה זה רק לעני שאני מכיר ואני יודע, ולא לעני ההוא שמי יודע מי הוא, בזמן שכל העניין זה להתמלא רחמים. כן, אז ראו אדם אחד נותן מעות לגרושתו, זמינו אותו לרבי תנחומה, קודם כל הלכו וילשינו עליו, הלשון כאן, מה אני אתבין הנחה ועבר את האחה, מה זה כל המשחקים האלה של צדקה ורחמים, תפסנו את השם, בינגו, יש פה עבריין. זה הרבה יותר קשה לנו לתקן דברים של בן אדם לחברו מאשר דברים של בן אדם למקום. למעשה יש פה איזה סוג של עולם הפוך, סוג של עולם הפוך. אם אדם, אומר ככה, אדם עם תודעה דתית הלכתית מינימלית ביותר, קשה מאוד להניח שהוא יצליח לעבור על איסור דאורייתא בבן אדם למקום. קשה, אדם ממש עם תודעה הלכתית הכי מינימלית, שם פלטה בשבת, אוכל כשר, שזה לא בעיה בארץ ישראל לקנות הכל כשר, ומה עוד? לא מתגלח בטעם, דברים כאלה, הכי בסיסי, כמה, שלושה, ארבעה דברים, יש מקום להניח שהוא לא עובר על איסור תורה, כל חייו. ודאי, יש חומרות, יש שידורים, יש סייגים, תמיד צריך זהירות, וכו' וכו'. שם פלטה בשבת, לא עושה בורר, לא מתגלח בטעם, לא יודע מה, אשתו הולך למקווה, זהו, נגמר, קונה כשר, נגמר הסיפור. שבת, תרת המשפחה, כשרות, סודר. לא עובר על איסור תורה, לא אמרתי מקיים מצוות, אבל איסור התורה לא עובר. לעומת זאת, בבן אדם לחברו, אפשר לעבור על איסור תורה כל יום. לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תקום ולא תיטור, הוכח תוכח את עמיתך, ביומו תיתן שכרו, שלם כסף בזמן למי שעבד אצלך, איסור לשון הרע, איסור רכילות, מיליון איסורי, איסורי תורה גמורים בעולם החבורה, דיכורה. ההידור בכביש, הזכרנו כמה פעמים, בכביש, איסורי תורה גמורים. אדם עובר, הוא זה שהוא מסכן את עצמו, מסכן את חבריו, מסכן את הזה, עובר על ונשמרתם, עובר על חסד בסיסי, כן? עובר עוד פעם, לא תיקום ולא תיטור. חתכת אותי, אני אחתוך אותך בחזרה, מה זה? לא תיקום ולא תיטור. זה ממש איסור תורה. בתוספת סכנת חיים. אז לכאורה, אם היינו רוצים למצוא איזשהו הידור, אז לכאורה, קודם כל, בן אדם לחברו, שם צריך להדר. קודם כל, סדרי עדיפויות, נכון? אדם לא יכול להדר בהכל. קודם כל, תדר בן אדם לחברו, אחרי זה תדר בן אדם למקום. זה יותר מסוכן, אתה יותר קרוב אל האיסור. עולם הפוך ראינו. כי בן אדם לחברו לא רואים את זה. אין לזה נראות. בן אדם למקום רואים. בזה. יש לו דרוג. 500 שקל. תרוג ב-800 שקל. משהו. מי אמר? מי אמר שצריך לקנות את תרוג ב-800 שקל? למה לא תקנו את תרוג ב-100 שקל? זה יתרום 700 שקל לעניים. תחמיר. 700 שקל. תן לסעודת עניים. זה חומרה. ואת תרוג, מעודר שבמעודר ב-100 שקל. אבל כן, אבל את העניים אף אחד לא רואה. את התרוג שלי כולם רואים. זה תרוג, יש לך יעלום! יעלו! לכן על זה הדרך. זאת נטייה בסיסית, דתית, ללכת לכיוון גם של הפורמלי, וגם של הבן אדם למקום, שיש לזה נראות. מחלקים צדקה לעניים, כולם רואים את זה. זה בולט. אני אומר לך תודה, אתה זה, כולם רואים, יש רשימה. וזו גם נטייה בסיסית, לחפש את הפגם במקום הפורמלי. מצאנו, הנה, הנה, בדיוק. זה השולחן ערוך, זה הסעיף, זה העבריין. הכל כל כך פשוט. רק הסיפור הזה מברר שזה הפוך על הפוך. שאותו מעשה שחשבו שהוא גוף העבירה, מה מתברר? שהוא גוף המצווה. שהוא גוף הרחמים. אם אנחנו נסים להגדיר מחדש עבורנו בצורה עמוקה יותר את המונח הזה רחמים, זה נמצא כאן. בסיפור הזה. מה יש כאן? מה יש כאן? איזה איכויות יש כאן בתוך הסיפור הזה? הוא קורא לו, אומר לו, תגיד, למה אתה למעות? אמר לו, רבי, ראיתי אותה בצרה, התמלאתי עליה רחמים. אתם יכולים טיפה להוסיף? בוא נאמר ככה, איזה הפרדה יש כאן בין מה למה? יש כאן הפרדה בין צודק לבין רחמן. הרי הם התגרשו אחד מהשני, נכון? טוב, שהם לא הסתדרו. קורה? צערנו הרב, קורה. עכשיו אדם כזה פוגש אישה כזאת ברחוב, אשתו לשעבר, רואה איזה מצב היא הגיעה. איזה מחשבה יכולה לעבור לו בראש? מגיע לה. איך אומרים הילדים? מהשמיים הוכיחו. עובדה שאני, יש לי כסף אחד לעניים, ותראו לה, אני הגיע. הייתה כנראה אישה לא טובה אצלי, ונשארה אישה לא טובה. והאמת שהיא אומרת את זה. בסיפור השני שהבאתי, היא אומרת את זה. היא אומרת, תשמע, מיום שהתגרשנו, לא היה לי יום אחד טוב. כלום. לא ראיתי טוב. למה היא לא ראתה טוב? כי כנראה היא משכה אש. אבל הסיפור הזה כאן מפגיש אותנו למידת הרחמים בתהרתה. זה לא משנה. מי צודק, מי לא צודק. עזבו רגע אתכם רגע מהחשבונות האלו. היא עכשיו בצרה. בצרה גדולה אפילו. נתמלא עליה רחמים ונתן לה. יש כאן משהו מאוד מאוד ספונטני. כאילו, נתמלא רחמים. זה משהו לא מתוכנן. לא משהו טוב. נעשה ככה, נעשה ככה. אלא משהו מאוד מאוד, כאילו, מסכנה. איך אפשר להתעלם? והפסוק שמובא כאן בהמשך, במקור השני, כיוון שנתתי לה על שם, ומבשרך לא תתעלם. עכשיו, אתם יודעים, איש ואישה הם לא קרובי משפחה. אתם מכירים את זה? לפעמים שואלים אותך, כשאתם מגיעים לבית חולים, אתם קרובי משפחה? אנחנו איש ואישה, מה זה קרובי משפחה? אנחנו הכי קרובים בעולם. לא, לא, האם אתם בני דודים, בני זה? לא. כי איש ואישה לא קרובי משפחה. כי ברגע שאיש ואישה מתגרשים, בסדר, אין שום... שום קשר ביניהם. ואם הבעל נפטר, האישה לא יושבת שבעה. האישה נפטרת, הבעל לא יושב שבעה. הם כמו שני אנשים זרים. זה שני אנשים זרים שלהם ילדים משותפים. והוא אומר, הוא בשרך לא תתעלם. היא לא, לא בשר שלך. אתה גירשת אותה. אישה זרה מבחינתך. זה נכון. אבל היה פה משהו. היה ביניהם איזה קשר. בשרך לא תתעלם, איך אפשר להתעלם? זה שובר את כל המעשה שלו, שובר את כל המשבצות. זה שובר את המגיע לי, שהזכרת, מגיע לך, מגיע לך, תראי, פעם באה תלמדי. זה שובר את קשרי המשפחה, זה גם שובר את הלאה. במובן מסוים, הוא עושה משהו שהוא, במחינה הלכתית הוא בעייתי. ותפסו אותו. אבל רבי, איך יכולתי להתעלם? יש משהו ברחמים שהוא כאן ועכשיו. הוא עכשיו חווה את הכאב, עכשיו הוא שותף בצער, עכשיו הוא אמו אנוכי בצרה. קצת מזכיר את פרשת השבוע, את יש כל כך הרבה פסוקים שהקדוש ברוך הוא שומע את נעקתם, שומע את צעקתם, שומע את סבלם, כי ירדתי להציל. יש המון המון תיאור של סבל אצלנו בפרשה, ולאט לאט רואים איך מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא הולכת ומתגברת, הולכת ומתגברת, עד שמגיע ההכרעה, זהו, אני מוציא אותם. הם ראויים יותר מהדור שקדם להם? לא. הם פשוט צועקים יותר. הם סובלים יותר, ומידת הרחמים כבר לא יכולה. יש פסוק בספר שופטים. כתוב שם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. כשהקדוש ברוך הוא, כשל עם ישראל צר, אז גם הקדוש ברוך הוא צר לו איתם. כאילו, הוא לא יכול כבר, זה מאוד מאוד כואב. מידת הרחמים מתגברת, אני כבר לא יכול לראות איך כואב לכם. זה מה שקורה כאן. אמר לו רבי, ראיתי אותה בצרה, התמלאתי עליה רחמים. באותה שעה הגביע רבי תנחום הפניו כלפי מעלה ואמר, ריבון כל העולמים, מה עם זה שאין לה עליו מזונות? ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמים. אתה שכתוב בך חנון ברחום, ואנו בני דידיך, בני אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה, שתתמלא לנו רחמים, מיד ירדו גשמים ונתרווה העולם. אני חש פה שכל הסיפור הזה הוא סיפור של 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 זווית של נקודת מבט. איך מסתכלים? רבי תנחום רוצה לשנות להם את המבט, את הזווית. אם אתה מסתכל מהמקום הפורמלי, מהמקום הנוקשה, אז נעשה כאן משהו שהוא לא בסדר. אם אתה מסתכל פנימה, איפה בתוך כל הסיפור הזה של הצדקה לעניים והתעניות, איפה מישהו אחד חרג מהמקום שלו? איפה הייתה כאן אהבה שקלקלה את השורה? איפה היה כאן חריגה? בעצם רחמים במובן מסוים זה גם חריגה, כן? זה איזשהו התפשטות, התפשטות, כמו רחם שהוא איבר שיכול, בגודל הטבעי שלו, כמו אגס, זה הגודל שלו, אגרוף, אגס, ויכול להתפשט, 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 עד גדלים מאוד מאוד גדולים, להחריג לתוכו תאומים, שלישייה, לא יודע מה, רביעייה. זה בעצם רחמים, זה מידת ההתפשטות. איפה בסיפור הזה הייתה התפשטות? רק אצל האיש הזה. כל שאר המקורות זה, זה, זה תפוס, זה עצור. זה בסדר, עושים חלקים צדקה לעניים, הכל לפי, הכל לפי הספר. אבל אם אתם רוצים לזכות לגשם, לרווחה, לרוויה, לשפע האלוקי, להתפשטות של השפע הזה, תתפשטו גם אתם. תתנו במקום שלא מצפים מכם. תתנו במקום שהוא לא, הוא לא המקום הרגיל והמוכר. למישהו שלא מגיע, למישהו שהוא רחוק ממך, למישהו שפעם היה איתך בקשרים, בכל אופן אתה נותן לו. והפוך על הפוך כזה, רחמים אמיתיים זה רחמים שהם חורגים ופורצים מהגבולות. זה אמיתי. אבל לכל אחד ביתנו יש גבולות תודעה כאלו, שבתוכם אנחנו יודעים לשחק. נאמר שבתוך הגבולות האלה יש גם רחמים, אבל זה עדיין בתוך הגבולות. לפעמים אתה פוגש חוויות של אנשים שעושים רחמים, וזה פשוט למעלה מטעם ודעת. עושים איתך טובה כל כך גדולה, כל כך, זה כל כך יפה. כל אחד מבין שאני יודע מה, שזה טוב לעצור טרמפים, נכון? כאילו, אתה אומר, זה חסד בסיסי, למה לא לעצור טרמפים? אתה נוסע, תעצור לאיזה יהודי. אבל כשאתה עולה לטרמפ, הוא אומר לך, איפה אתה גר? לא, שטויות, תוריד אותי בצומת, לא, איפה אתה גר? הוא לוקח אותך עד הבית. זה כבר, הטיפה מעבר הזה צובע את כל החסד בכלל למעשה אחר. כי לפי כן זה גם היה חסד, אבל היה חסד בתוך הזה שאין מגבלות. מה, אני נוסע, אתה תרד כאן בצומת. ושפתאום החסד הזה פורץ את המגבלות. שהוא עובר, שהוא חורג. מהמגיע לי. זה הרחמים שאנחנו מחפשים. יש כל כך הרבה סיפורים על ה... על דוגמאות לסוג הזה של רחמים, זה מעורר, אני אומר, שכחתי להגיד לכם, בחרתי ללמד את הסיפור הזה, כי אנחנו עכשיו בעת של בחירות. ויחד עם כל העובדה שכל הדיבורים הנאמרים לפני הבחירות זה סוג של קצף על המים, ולא צריך תמיד להתרגש מזה וכולי, אבל בכל אופן, זה ממלא את המרחב הציבורי, זה ממלא את האוויר, יש הרבה דין, הרבה דין עכשיו באוויר, כל אחד עסוק בלהבליט את המעלות שלו על חשבון החסרונות של חברו. אז אני אומר, לעומת זה, אנחנו רוצים לומדים על רחמים. על חיבורים, על נתינה, על שפע במקום שהוא לא מגיע, כי בחירות זה הכל. מגיע, לא מגיע, מגיע לך, למה אלה מקבלים יותר מאלה? כל אחד ככה עסוק בלהבליט מה מגיע לו, מה לא מגיע לו, מה הוא יקבל, מה לא יקבל. וכאן יש כאן סיפור על הרחמים, סוג של איזה, סוג של איזה תשובת המשקל לעניין הזה. אני אומר, הרחמים המבוקשים האלה הם רחמים שהם חורגים מהגבולות שהצלחנו לסרטט לעצמנו. זה העוד קצת הזה שהוא מפתיע. שהוא חורג. עוד טיפה. אבל שהוא... זה השקל שלא תכננת לתת אותו. זה החיוך שכבר... אחרי כבר החיוכים האחרונים שלך. זה המקום הזה שאתה טיפה חורג מעל הגבולות. שמה מתחוללת ההתפשטות שמורידה גשם. זה לא פשוט. זה לא פשוט. יש סיפור על רב שלמה זלמן אוירבך, שפעם איזה מישהו, הזמן שלו היה כזה מדוקדק, ומישהו ביקש לצלם אותו עם הילד, משהו כזה. אז רב שלמה זלמן הסכים, בא, שלמה דבר, נתלבש, שם את הכובע, את החליפה, כל זה, צילם. טוב. נגמר לצלם, הוא גילה זה לא עבד שם משהו. הפלש, או הפילי, משהו שם לא היה מחובר. לא נעים לו, כאילו. בסדר, טובה פעם אחת, אבל... אבל הוא, שלמה זמן סלע, הכל בסדר, אמרו לו, אה, מצלמה, לא בדיוק עבדה. מההתחלה, אין שום בעיה, מה הבעיה? אז מההתחלה, הכל מההתחלה נתחיל. אז זה המעבר. אלה הרחמים שחורגים מהמוכר והרגיל, ומורידים שפע בעולם. עכשיו, לא תמיד אנחנו זוכים להגיע לאזורים כאלה, אבל כשמגיעים לאזורים כאלו, כדאי מאוד מאוד לנצל אותם, כדאי מאוד מאוד להיות בהם, כי הדבר הזה מחולל פלאות בעולם, מוריד שפע עצום. כשעושים משהו למישהו שהוא לא ראו, מצד עצמו או מצד העניין, או מצד העניין. וזה פותח כאן שאלה, איפה המקום של הרחמים בעולם שלה? כלומר, בתחושה שלי אנחנו, אני לא רוצה לדבר בשון רבים, אבל החברה היא יותר ויותר במקום של דין. מגיע לך תקבל, לא מגיע, לא תקבל. משהו כזה, אמירה עקרונית. והמדרש הזה כאן פותח לפנינו את האפשרות של רחמים. לא מגיע לך, ובכל אופן אני אתן לך. אני אשקיע אותך, כי אתה בשר שלי, אתה אח שלי. למרות שרבתי איתך, ולמרות שכאן מדובר בבני זוג גרושים, ולמרות שהיא ציירה אותו, והוא יכול להגיד מגיע לך וכו', הוא מתגבר על כל הדברים האלה ופשוט נותן. וכמה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו לא מגיע לכם, וכמה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנו והכעסתם אותי, הוא בכל אופן הוא נותן לנו. ההתנהגות שלנו למטה מעוררת את אותו צינור שפע למעלה. מתנהגים פה בדין, אז יהיה גם דין, חס וחלילה. נגיד גם ברחמים, חיים שחורגים מעל הרגיל, מעל המותר. אז הולכים לעורר את השפע הזה בשמיים. לא סתם, אני חושב, הסיפור הזה הוא רבי תנחומה. גם השם של התנה הוא קשור לעניין. רבי תנחומה יש לו מדרש שלם על שמו מדרש תנחומה, והוא מנחם. לנחם מישהו, לדבר על ליבו, זה ככה לעודד אותו, ולהשפיע עליו גם כן משפע הרחמים שלך עליו. אז הוא מנסה לנחם אותם, הם דפוסים, אנחנו רוצים טענית, רבי, מה קורה? פשקבילים, המצב פה חמור מאוד, אנשים פה עושים פה יותר מדי חגיגות, למה לא עושים פה פשקביל? תגזור כבר טענית, טוב, עושים טענית, יהיה טענית, יום אחד, יום שני, יום שלישי, שום דבר לא עוזר. טוב, אז נלך חלק צדקה לעניים, חגים כסף הכל. שום תהליך פנימי של רחמים אמיתיים, גם כשאתה נותן צדקה לעניים, אתה עושה את זה. תשימו לב, מי משרת כאן את מי? העניים משרתים את העציבו, כי אנחנו צריכים גשם. הנה יש כאן, תנו לו. בלי שום אמפתיה לעני, בלי שום כבוד אליו, הוא רוצה לקבל, לא רוצה לקבל, אתה מבייש אותו, אתה לא מבייש אותו, אתה דוחף לו בלי ש... כאילו, תפסו את העני, עכשיו ניתן לכם כי אתם... רגע, אנחנו... כאילו, אנחנו עכשיו משרתים אתכם. אנחנו... והוא, האדם הזה, הוא הולך לקח כסף מהבית, הולך לשוק, הוא הולך לשוק למצוא איזה עני לתת לו, אין לו איזה עני שהוא מכיר. אבל דרך הוא פוגש סיטואציה הרבה יותר כואבת. יש לו את כל התירוצים למה לא לתת. היא גם אישה, היא גם גרושתו, היא גם מגיעה לה. כל התירוצים, כל המקומות של הדין עומדים מוכנים כדי שהוא ידלג מעליה. אבל יש פה כאב. יש פה צער. איך אפשר להתעלם? כמה אנחנו נופלים במגיע לי הזה, במגיע לך, מגיע לי, כאילו, כמה אנחנו נופלים במה? כמה אנחנו מחברים אשמה... אם אני לא אשם, אז אני גם לא צריך לרחם. נכון? אז אני לא אשם. נגרם לך צער, או לך צער. בסדר, אני לא אשם. אז לא משנה, אני ארחם. והסיפור הזה אומר, זה בכלל לא קשור אחד לשני. לב יהודי טוב, זה לב שמרחם, גם כשהוא לא אשם. גם כשהוא צודק. גם שהשני הביא את זה על עצמו. מה זה משנה? תרחם. תיתן. תשפיע. הדבר הזה מעורר את הורדת השפע בעולם. כל אחד מאיתנו מהיושבים כאן ומעם ישראל יש לנו תפקיד. אנחנו צריכים להיות צינור לשפע. כל אחד מאיתנו צריך להיות צינור לשפע. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע בעולם, השפע הזה עובר דרך עם ישראל לכל האנושות כולה, וגם בדרך אנשים מעם ישראל לאנשים אחרים מעם ישראל. שפת אמת אומרת, כל אחד מאיתנו קיים שפע שהזולה צריך. והורדת השפע הזה, לפי הסיפור שסיפרנו כאן, היא על ידי הכנסת מידת הרחמים לתוך החיים, שאנשים לפעמים שממש ממש לא מגיע להם, אבל מידת הרחמים עומדת ואומרת, עזור להם, תן להם, ובשרך לא תתעלם. חזקו ואמצו, שיהיה לכם ערב טוב, נפגש שבוע הבא בעזרת השם על עוד סיפור מסיפורי חז"ל, ובינתיים תהיו מלאי רחמים, כן, מעתה ואילך, לא לשכוח.